University, the voice of Reitman University.
Hey there, Upper East Siders.
סתם. פה זה מחיר התהילה. אני שני שושן.
ואני עוד סופר.
ובכל פרק אנחנו נחשוף את הסודות, הדרמות והפאשות של כוכבים. אלה שממש ניסו להסתיר.
התכוננו, כי אצלנו כל שמועה מוצאת את הדרך החוצה.
מתחילים.
כל האוניברסיטה.
ברוכים הבאים לפרק הראשון של מחיר התהילה. פה בכל פרק נדבר על סיפור של מפורסם אחר, על ההתחלה המסחרת שלו והנפילה האיומה, ונבין עד כמה המחיר של התהילה הוא גבוה. אז, אני שני שושן, אני סטודנט לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, ואיתי נמצא החבר הכי טוב שלי בעולם.
היי לכולם, מדבר עוד, אני סטודנט לחשבונאות, אני פה לצידי שני, אנחנו חברים טובים, ויאללה, שני, על מה נדבר בפרק היום?
אז לפני שנדבר, חשוב לציין שאני ועוד המחנה המשותף לנו ששנינו מאוד קסקסות, אנחנו אוהבים רכילות.
מתים על זה.
ובגלל זה אנחנו חברים כאלה טובים. עכשיו, עוד לא כל כך מודע לתעשייה, הוא קצת חי בתקופת האבן, הוא לא יודע על הוליווד ואת כל הסיפורים האלה. ואני, כשהייתי ילדה קטנה, זה מאוד דיבר אליי. במקום להקשיב כאילו למורה מדברת, הייתי שומעת את הבנות מאחורה מרחלות ומדברות בלי סוף על מה שקרה בהפסקה. ואז כאילו עם הזמן, הרכילות הזאת פחות עניינה אותי, ומה שיותר עניין אותי זה מה קורה כאילו מחוץ לעולם שלנו, בהוליווד, והסיפורים האלה באמת כאילו סקרנו אותי. זה מעניין לשמוע על אנשים שיש להם הכל, אבל בעצם אין להם כלום. מאוד רקני, מאוד עמוק. ואני רוצה שנתחיל את הפרק הראשון על בריטני ספירס, האגדית.
וואו, איזה טיל פצצה.
עוד אתה מכיר את בריטני?
ברור, מי לא?
בריטני עם... מישהו חי כאילו, ולא, מי שלא מכיר אותה, היא בעצם כוכבת מאוד מפורסמת, שיש לה תליטים של טוקסיק, סירקס, ו...
בייבי, בייבי,
one more time. בריטני באמת בחורה כוכבת ואיקונית, והיא עברה חיים מאוד קשים, ואני רוצה שנצלול היום לסיפור שלה. אז נתחיל עם הפרטים הטכניים. בריטני נולדה בשני בדצמבר 1981 במיסיסיפי, אבל גדלה בעירה קטנה בשם לואיזיאנה. מקום כל כך קטן שלא היה בו אפילו בית קפה אחד. כולם הולכים לכנסייה ביום ראשון וכולם מכירים את כולם. לבריטני יש שני הורים מקסימים, ואני אומרת מקסימים בטון ציני. האבא צ'יימ פרן ספירס והאימא לין איירן בריצ'ט ספירס. שניהם הכירו בבית ספר, נראתה אותו משחק כדורסל, והוא תפס את תשומת ליבה. הקשר ביניהם היה ללא ספק משיכה דתית והרפתקנות, שניהם באים מעולמות שונים, שונים מאוד. לין חי עם כפית זהב בפה, וג'יימס חי מיום ליום.
באיזה גיל, שני?
הם הכירו בגיל 16 והתחתנו בגיל מאוד צעיר.
אימא לזה מוקדם ממש.
והם התחתנו בגיל 21. עכשיו, ברגע שלין התחתנה עם ג'יימס, ההורים שלה לקחו לה את כל הכסף, וההורים שלנו נתנו לה גרוש.
למה?
כי ככה זה היה אצלם נהוג, הגבר דואג, הגבר זה שאמור לתת לה הכל, ופשוט כאילו הם היו מאוד עניים. עכשיו, אני רוצה שנדבר על הילדות של אבא של בריטני, כי הוא הולך להיות פה דמות מאוד מרכזית. אבא של בריטני בעצם גדל בבית מאוד קשה. האבא היה מתעלל באמו, ואמו שקעה בדיכאון עמוק אחרי שאיבדה את התינוק הראשון שלה, רק 3 ימים אחרי הלידה. ובעלה, במקום לתמוך בה, הוא שלח אותה למוסד פסיכיאטרי מחריד, שבו טופלה בלייטיום, שזה סם שמאוד מסמם אותך וגורם לך קצת לשנוניות ולא לחשוב בבירות. ובגיל 31 היא הלכה לקבר של הבן הראשון שלה והרתה בעצמה בראש, והשאירה את ג'יימס בן ה-13 לבד עם אבא מתעלל. אבא הכריח את ג'יימס להתאמן עד קצה גבול היכולת שלו, לא משנה אם הוא רעב או עייף ולא משנה כמה טוב ג'יימס היה, שום דבר אף פעם לא היה מספיק טוב בשביל ג'יימס. בשביל אבא שלו. זוהי הדמות שבעצם חונך וגדל בה, שממנה למד מה זה כוח ושליטה, ואיך צריך להתנהג. בגיל 21 בלבד, כמו שציינתי, הוא התחתן עם אשתו לין, ונולדו להם 3 ילדים מקסימים. אח הבכור בריין, האמצעית בריטני ספירס, והצעירה ג'יימי לין ספירס, שמוכרת לנו מהסדרה זוהי 101. ראית זוהי 101?
וואלה, לא.
כמו שאמרתי, הוא לא...
אין לי מושג, אחותי.
הוא לא איתנו. עכשיו, תוסיף לכל זה, אבא של בריטני היה גם אלכוהוליסט. הוא פספס את יום ההולדת הראשון של הבן שלו.
מה חדש בהוליווד, אה?
כן, כולם מכורים לסמים ואלכוהוליסטים. הוא תמיד היה שותה, ולמחרת לא היה נמצא בבית, ולין היא אישה מאוד חכמה.
רגע, סליחה שאני מפריעה. לואיזיאנה.
כן.
איפה זה? זה בארצות הברית?
כן, זה בארצות הברית.
שמאזינים לא יצחקו עליי.
עוד היינו השנה בארצות הברית, מה אני סגר איתך? אבל כן, לא היינו בלואיזיאנה, אבל כן, זה חור. זה מת חור, כאילו לא כל כך, כאילו שמו עליו הרוב, אבל זה מקום רחוק כזה. בכל מקרה, היא הייתה אישה מאוד חכמה, הבינה שמגיעה לה יותר, והיא עזבה את הבית המשותף שלהם, עברה לבית של אמא שלה, והגישה גירושין. אבל אבא של ג'יימס התחנן בפניה שלא תתגרש ממנו ותיתן לו עוד הזדמנות, והשתכנע. ובשביל להבטיח את הניסויים האלה, אני נכנסה להיריון שני, שבתנאי יש את בריטני ספירס האגדית. ובאמת לתקופה קצרה ג'יימס השתפר, הוא פתח עסק של בנייה ופתח גם מכון כושר שמאוד הצליח, והפך לבין האנשים הכי מסודרים בעירייה. עכשיו, אנחנו מגיעים לבריטני. בריטני גדלה בבית
אפשר ש... תמונה של האבא?
כן, אני אראה לך אותו.
אוקיי.
Okay. אני אראה לך אותו אחר כך מבטיחה. בריטני גדלה בבית...
אני מסוקרן.
האמת היא, הוא חתיך.
כן?
אני אעלה את זה לעמוד האינסטגרם שלנו.
שהוא היה צעיר.
כן, שהוא היה צעיר. הוא נראה טוב לגילו.
למי בריטני דומה יותר?
לאמא שלה. אני אעלה את התמונות של ההורים לעמוד האינסטגרם שלנו, מחיר התהילה. אל תדאג. וגם אני אראה לך. בריטני, עכשיו, אני בעצם רוצה שנדבר על האופי של בריטני, כי אתם יודעים, כשאנחנו גדלים, האופי שלנו מתעצב על ההורים שלנו, אז זו הסמכות שבה אנחנו לומדים בה הכל. עכשיו, בריטני בעצם גדלה בבית שבו היא הרגישה שהיא חייבת לרצות את כולם, היא צריכה להרוויח אהבה, אבא שלה נהג בה בקשיחות ובאחים שלה גם, וגם לא לחשוב שלא משנה מה תעשה, היא לעולם לא תהיה מספיק טובה. היא רק חלמה שיעבור אותה כמו שהיא, בלי תנאים, כמו שכל ילד ראוי לו. אני, כאילו, חשוב לציין שכל הורה צריך לאהוב אותו, יש לו אהבה ללא תנאי. זה באמת חשוב, וזה יכול להשפיע על העתיד, כמו שזה השפיע על בריטני. עכשיו, בבית היה אסור להתנגד להורים, או להשמיע קול נגדם. פשוט שותקים, בולעים, ואם לא, אתה משלם מחיר מאוד כבד. ולצד כל זה, הזוגיות של ההורים שלה לא הייתה כל כך בריאה. אבא שלה תמיד היה שוטה וחוזר הביתה בלילות שפוך, ומרוכז בעולם של עצמו, ואמא תמיד הייתה צועקת עליו כל לילה כשהיה חוזר. ובריטני ואחי הגדולים היו שומעים את הצעקות האלה באמצע הלילה, וזה היה מפריע להם לישון. ואז לילה אחד בריטני פשוט קמה מהמיטה ואמרה לאמא שלה, תניחי לו, הוא חולה, את לא רואה? והייתה בסך הכל בת איזה שש, ואמא שלה פשוט המשיכה לצעוק עליו ולהגיד לו כל מיני כללות, והילדים שומעים. עכשיו, בריטני, האבסורד של זה, היא מספרת שהיא לא כעסה על אבא שלה ששתה והזניח אותה ואת המשפחה, היא כעסה יותר על אמא שלה. שלא הניחה לסיטואציה הזאת פשוט לקרות.
מה היא ציפתה שהאם אתה עשה פשוט?
שפשוט תהיה בשקט. תוותר לו? שפשוט תהיה בשקט. כאילו, למה את אמורה לצעוק על אבא שלי באמצע הלילה? יש לך ילדים, את לא חושבת על ילדים שלך קודם? כאילו, כשאת אמא, את חושבת קודם כל על הילד שלך. והיא לא חשבה על הילד, היא חשבה על עצמה. זה גם דפוס התנהגות שנראה בהמשך. בתוך כל הכאוס הזה, בריטני מצא מוצא אחד. השירה. מגיל צעיר אישה רק שהייתה עצובה, כועסת או שמחה, זו הייתה השפה הסודית שלה. הדרך להתחבר לעצמה ולעולם ולשחרר את מה שאי אפשר היה להגיד בכל. כשהייתה עצובה הייתה שרה, כשהייתה שמחה הייתה שרה, כשהייתה כועסת הייתה שרה. זו דרך היפתעות שלה. ככה היא הצליחה לבטא עצמה באיזשהו רמז נסתר כזה. אבל לצד זה הייתה בה גם כימיה עמוקה שיראו אותה. כי ילדה, כשהיא לא קיבלה תשומת לב, היא הייתה מתחבאת בארון כדי שיחפשו אותה. מצד אחד להיעלם, מצד שני שיתגעגעו, שיראו. כל החיים בעצם היה לה סוג של דיסוננט. תראו אותי ואל תראו אותי. גם בהמשך אתה תראה, בהמשך הסיפור שלה אתה תראה את זה. בגיל 3 היא התחילה לשיר בכנסייה המקומית וכולם ידעו שיש לה קול מיוחד. אך הפעם הראשונה שבה היא נפעמה ממוזיקה הייתה כשהיא שמעה את העוזרת הבית שלה שרה. שיר נשמה והיא סיפרה לה שזה עשה לה צמרמורת לאורך כל עמוד השדרה. ופה התעורר עולם רוחני של תחרות כישור... של... ופה בעצם התעורר... רגע דקה. והיא סיפרה שזה עשה לעצמה הומורת לאורך כל עמוד השדרה, ופה היא התעוררה לעולם חדש ומאוד רוחני. עכשיו, איך הכל התחיל? אימא שלה גילתה את הכישרון שבה היא ראתה שבריטני מאוד מוכשרת, היא אוהבת לשיר, היא אוהבת במות, והיא פשוט לקחה אותה תחת חסותה לתחרות כישרונות מקומיות, ובגיל 8 היא נסתה להתקבל לתוכנית שקוראים לה מיקי מאוס קלאב, שזו תוכנית ששרים בה ועושים הרחונים של דיסני, אבל בגלל שהייתה קטנה מדי היא לא התקבלה, ושנתיים לאחר מכן היא התקבלה. יחד איתה הופיעו ילדים שהפכו מאוחר יותר לכוכבים כמו קריסטיאן אליגארה, ג'סטין טימברלייק וריי גוסלין. אתה מכיר את המפורסמים האלה עוד?
מכיר רק בשם, לא מעבר.
מה, קריסטיאן אליגארה? זאת שרה ביוטיפול. נו.
כן, I'm beautiful.
לא, לא, לא.
לא?
I am beautiful. וג'סטין טימברלייק, אתה מכיר קצת?
סליחה, חברים.
תקשיבו, אתם צריכים לראות את הפרצוף שלו, הוא כזה בועה, על מי דבר? ריין גוסלין, אתה בדוק מכיר.
זה לי מושג מזאת. אתה ראית היומן?
זה גבר, עוד. ראית היומן? ראית ברבי? אני מושג אחותי.
ברבי?
כן, נו, זה השחקן של ברבי הראשי.
אה.
נו, אתה מכיר, אחי. אתה מכיר.
שיחק בברבי, אז ראיתי.
טוב, טוב, בסדר. אתה מכיר, קצת. אוקיי. אז בכל מקרה, בריטני מספרת שבאותה תקופה היא מאוד נהנתה להשתתף בתוכנית, והרגשה כאילו זה מחנה קיץ לתעשיית הבידור, אך למרות הכל זו הייתה עבודה קשה, הם היו צריכים לחזור על הכוריאוגרפיה 30 פעמים ביום בשביל להגיע לתוצאה מושלמת. זה כיף, אבל גם לא כיף. אבל בתור ילד אתה לא מסתכל על זה בצורה כזאת.
כמה הייתה? 8?
הייתה בת 10, משהו כזה. כן, 10. אחרי שהתוכנית הסתיימה, בריטני החליטה לנסות להיות ילדה רגילה, ואחרי כמה זמן היא הבינה שזה לא בשבילה. היא דאגה להופיע. בזמן הזה, אמא שלה הייתה בקשר עם עורך דין מניו יורק בשם לארי רולטוף, שפגשה אותו בסוף האודישנים של בריטני. לארי ביקש מאמא שלה שתשלח לו הקלטה של בריטני שר. כשהוא קיבל את הדמו, הוא שלח אותו למנהלים בניו יורק, והם מאוד התלהבו ממנה. ואז הוא הזמין את בריטני ואת אמא שלה לפגישה במשרדו בניו יורק. כשבריטני פגשה אותו לראשונה, לא היה לו מושג כמה כוח ועוצמה יש לבן אדם הזה, היא לא ידעה שהוא יכול לשנות לה את החיים בשנייה. כל מה שהיא ידעה זה שהוא איש מקושר מאוד, שמתלהב ממנה, והייתה בבעלותו חברת תקליטים מאוד מצליחה באותה תקופה, שקוראים לה ג'ייפ רקורדס. והג'ייפ רקורדס הוא בעצם הפך כוכבים מאוד גדולים, כמו Backstreet Boys, NCNY, ועוד כמה חברות, ועוד כמה זמרים, וב-2008 היא נסגרה, הם החליטו למכור אותה. עכשיו, לארי מאוד האמין בבריטני, ובעודה פגישה שלהם במשרד, הוא לקח אותה לחדר מלא במנהלים, וביקש ממנה בעצם לעמוד שם ולשיר. והיא שרה את השיר של I have nothing, nothing, אתה מכיר? של ויטני יוסטון, ומהר מאוד כולם התלהבו ממנה. הם אמרו כאילו, אימא, מה זה הדבר הזה? עכשיו תחשוב שהיא בת 15, סך הכל בת 15, פקיד בת 15, מופיעה מול מנהלים כאלה עם חליפות, ומסתכלים עליה כאילו, ולא מבינים מה זה הכל הזה. והם ישר על המקום החתימו אותה על חוזה. ובעצם אימא שלה הייתה אמורה כאילו, היא לא יכלה להיות איתה כל הזמן, כי הייתה לה גם עבודה באילוזנה. אז בעצם מי שהתלפתה אליה הייתה חברה של המשפחה שקוראים לה פלישיה. שהיא דאגה לה, וחברת התקליטים הזכירו להם דירה בניו יורק, והם שכנו בניו יורק, והיא הייתה תמיד איתה באולפני התקליטים, ושמעה אותה והגן עליו, ושמרה לה, הייתה כזה סוג של בייביסטר לבריטני. בריטני עבדה כל היום על האלבום שלה, ובאמת יש לה מוסר עבודה מאוד מאוד חזק. היא עבדה עם מפיק שקוראים לו אריק פוסטר, וגם עם מפיק משוודיה שקוראים לו מקס מרטין, שעבד גם עם בקסיק בויז, רובין ובריין אדמס, המפורסמים האלה. וביחד איתו הם הפיקו את השיר Baby One More Time, על האיט העולמי שלה.
די, זה מהאלבום הראשון שלה?
כן, מהאלבום הראשון שלה. עכשיו חייב גם לציין שבריטני הייתה חיית עבודה, וזה עוד בגיל כאילו 15-16. זה לא מובן מאליו, בדרך כלל... אנשים בגילנו מאוד מעדיפים ללכת, כאילו, לצאת, לטייל.
להשתזף בחור.
להשתזף, אבל היא לא ראתה כאילו עולם. היא הייתה כאילו נמצאת בשוודיה, והיא הייתה נעולה בתוך החדר ההקלטות. פלישה הייתה אומרת לה, רוצה אולי כופה, רוצה אולי יוגה, והייתה אומרת לה, סי, 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 מה הם, סי, סי, סי. כאילו, מעיפה אותה. ובעצם, בריטני הייתה מאוד מאוד, היה לה מאוד מוסר עבודה קשה, זה גם מעיד על זה שאבא שלה גם חינך אותה לזה. תמיד כאילו דחף אותה לעבוד עבוד קשה על קצה גבול היכולת, לא משנה כמה תעיפה את עובדת. ובינואר 1999, בריטני ספירס הוציאה את האלבום הראשון שלה, Baby One More Time. וכמו שכולנו יודעים, זה היה פיצוץ. השיר הראשי שלה עם הקליפ האיקוני של בריטני בתחפושת תלמידה, קפש את העולם והגיע למקום הראשון ביותר.
באיזה גיל היית שם?
היא הייתה בת 17 כשהאלבום התפוצץ.
די, היא הייתה בת 17?
כן.
אחותי.
זה מטורף. עכשיו...
באיזה שנה זה הייתה?
1999. עכשיו, אני מכירה אותך, אני יודעת שאתה אוהב מספרים. עכשיו, אתה רוצה לנחש בכמה עותקים האלבום נמכר? זרוק מספר.
10 מיליון.
תעלה.
ואמא שלה?
ואמא שלי, תעלה.
100 מיליון?
לא, תוריד, הגזמת.
50 מיליון?
אתה קרוב.
45 מיליון?
קרוב.
43 מיליון?
אוקיי, אני אגיד לך. 30 מיליון עותקים, שזה גם... זה מלא. וזה
המון.
והפך אותה לכוכבת הפופ, וזה בעצם הפך אותה לכוכבת הפופ הכי צעירה, שנמכר כאילו במהירות ב-20 מדינות, וזה בעצם היה להיט. רגע דקה. אוקיי. זה בעצם הפך אותה לכוכבת הכי גדולה בעולם, והחזיר אותה לפופ, למרכז הבמה. ברגע אחד, נערה בת 17 מלוזנה הפכה לסמל דור שלם, ובריטני ספירס כבר לא הייתה רק שם, היא הפכה לתופעה. בזכות ההצלחה של האלבום, היא הרוויחה מספיק כסף בשביל לשלם את החובות של אבא שלה, ולקנות למשפחה שלה בית חדש.
די.
כן, היא, תחשוב, היא אשכרה פרנסה את המשפחה הזאת. זה פסיכי. אבל אני חייבת לציין שהם לא כל כך העריכו אותה, כמו שהיה ראוי להעריך בן אדם שעובד מאוד קשה בשביל המשפחה שלו. הם התייחסו לזה בתור כאילו מובן מאליו, את חייבת לנו. הם לא היו אסירי תודה.
ומה עם שאר האחים שלה?
בריין, אני יכולה להגיד שהוא גם, הוא חווה את רוב הצלקת, כאילו מאבא שלה, אבל הוא עבר תאונה בגיל 13, אז מאז כאילו אבא שלו קצת הוריד את הלחץ ממנו, ואחר כך כאילו הלחץ בא לבריטני, ויותר מאוחר כאילו אחותה הקטנה, לין, אז היא פשוט, היא תמיד האח השלישי לא כזה חווה שריטות. כאילו, יאני, האח הראשון והאח השני יותר חווים את השרידה, והאח השלישי, כאילו, לפחות אצלה, היא הייתה מאוד מפונקת, הייתה כזאת ילדה רגועה, לא יותר מדי באו אליה בטענות. כאילו, ג'יימי לין הייתה מאוד כזה סבבה, כזה בקול. אנחנו נדבר עליה גם בהמשך. עכשיו, הנה הג'וס שאני מאוהבת בסיפור הזה. באותם זמנים, היה לה קשר עם ג'סטין טימברלייק, שהוא כוכב פופ מפורסם וגם הפך עם הזמן לשחקן קולנוע. יש לו שירים של קריי מי ריבר ועוד הרבה לעיתים. מירוז, אם אתה מכיר. אוקיי, עוד הבנתי אותך, בסדר. אני אחר כך משמע לך את כל השירים חצוף. אז כאילו הקשר מאוד התחזק. הם היו נפגשים אחרי סיבוב הופעות שלהם ומבלים יחד אחרי.
חמודים.
כן, הם היו הזוג המתוק של הוליווד. כאילו, כולם אוהבים אותם, כולם רצו להיות הם. ואימא של ג'סטין תמיד מספרת שהם היו כזה סוג של שני מגנטים. תמיד שהם היו באזור מסוים כזה, אז הם תמיד כזה נמשכו אחד לשני. היה ביניהם כימיה מאוד מאוד יפה. עכשיו, בריטני תמיד סיפרה שהיא יכלה לשים לב לשוני של הרעיונות ביניהם. בריטני מאוד שאלו אותה על המיניות שלה, על הגוף שלה, האם היא עשתה ציצים, האם היא עשתה סוג של ניתוחים, ויותר ג'סטין התמקדו במוזיקה שלו. כאילו, בגלל שהוא גבר, זה היה מאוד מוזר, המיניות לא חלה עליו, אבל על בריטני כן, מתעסקים איתה על דברים מאוד שטחיים, אבל עליו לא. והיא תמיד אמרה שהייתה מאוד מקנה בו, שכאילו איתו מדברים על דברים כאלה, ואיתה לא, ולמה זה אמור להעניין אנשים, אם עברתי ניתוח או לא עברתי ניתוח, כאילו זה עניין שלי. אם אני רוצה לשתף, אני אשתף, אם לא, אז לא. באותה תקופה, התקשורת הייתה מאוד צהובה. תמיד ניסו להוציא את הג'וס, את הרעל, וזה מאוד ניחר לעין. היא אמרה שכאילו תמיד היה סוג של חתול ואכבר, הם היו מנסים להוציא מן את הצהוב ומשנים את האמת. לדוגמה, היה רעיון ב-MTV שהושיבו אותם מול מוניטור והראו לאנשים זרים בטיים סקוויר. ושאלו אותם מה דעתם על הביצוע שלה, וכמה הם אמרו שהיא הייתה מצוינת, אבל הרבה מאוד התמקדו בתלבושת שהיא הופיעה בה. ואמרו איזה דוגמה רע היא והיא משפיעה לילדים. ובריטני אמרה שהיא לא מצפה שכולם יחוו אותה, ושהיא לא דמות חינוכית. היא פשוט באה להיות היא, וזהו. ותמיד היה אש ודיבור סביבה. וזו הייתה הפעם הראשונה שבריטני חוותה את הטעם האמיתי של תגובה חריפה שנמשכה שנים אחר כך. וכאילו התייחסו אליה בתור אובייקט מיני ומישהי מסוכנת, והיא בסך הכל כאילו נערה בת 17 מהדרום. כאילו מה אתם רוצים ממנה? ואנשים תמיד התייחסו אליה בתור משהו שקל לדבר עליו. כי לא היה לה גבולות אף פעם. היא לא ידעה גם להציב גבולות. ובאותו זמן היא קצת נכנסה לסוג של דיכאון, היא הייתה לוקחת פרוזק, שזה תרופה נגד דיכאון, וגם התחילה לקרוא ספרים רוחניים בשביל הנפש שלה. עכשיו, המצב עם התקשורת מאוד התחיל לדרדר, כשבריטני וג'סטין טימברלייק הפכו לזוג רשמי. בהתחלה הכל היה ערך דבש, הם גרו ביחד באורלנדו, מצאו זמן בשביל להיפגש אחרי כל סיור הופעה, לבשו לוקים תואמים, כמו החליפה ג'ינס שלהם, שבריטני לובשת חליפה ג'ינס כזאת, מאוד מאוד יפה, וג'סטין עם ג'קט ג'ינס, כובע ג'ינס, הכל ג'ינס. אתה זוכר את התמונה הזאת? אתה ראית את המקרה?
אין לי מושג. הנה, עכשיו מראים לי. די.
אתה רוצה לתאר לנו את התמונה, מה אתה רואה?
פשוט הם לובשים, היא לובשת סמלת ג'ינס, הוא לובש מכופתרת וג'ינס וכובע, והם נראים מאושרים.
נכון, עכשיו ראינו את ג'סטין בנוגע לדבר הזה, וצחקו עליו כזה, ואז הוא אמר, אתה עושה דברים מטופשים כשאתה מאוהב. ובאמת בריטני והוא היו כאילו הזוג הכי מתוק בהוליווד, אבל כפי שאנחנו כולנו יודעים, לא כל הנוצץ הוא באמת זהב.
הוא בגד בהרבה?
כן, עוד יפה. יפה שידעת ככה. יפה, חיים שלי. ג'סטין בגד בבריטני בתקופת מערכת היחסים שלהם כמה פעמים, ובריטני הייתה מודעת למצב, אבל היא הייתה כל כך מאוהבת בו שאפילו לא היה אכפת לה. והתקשורת דאגה תמיד להזכיר לה בפרצוף שהוא בוגד בך. היה נגיד פעם אחת שוב הלהקה שלו טסו ללונדון, וצילמו אותו עם מישהי מלהקה של בריטניה, בתוך האוטו. ופשוט כאילו זה היה מפורסם בכל העיתונים, ובריטני ידעה על זה וראתה את זה, אבל היא לא דיברה על זה, כי בריטני גדלה בבית שלא מוציאים את הכבשה המלוכלכת לבחוץ. אז היא פשוט לא עשתה מזה רעש ולא דיברה על זה כל כך, כי היא גם מאוד אהבה אותו, הייתה מאוד תלויה בו. זו הייתה אהבה שהיא ראתה את עצמה מתחתנת איתו. כאילו, גם חשוב לציין שבריטני גדלה בבית שפשוט הכל כאילו חייב ללכת לפי הכללים, גם ככה וגם ככה, את נשארת איתו. והיא פשוט לא דיברה על זה ולא עשתה על זה מספיק רעש. עכשיו, בפעם אחרת, כשבריטני הייתה בווגאס, אחד הרקדנים שלה הסתובב עם ג'סטין, וסיפר לה שהוא הצביע על איזה מישהי, ואמר, כן אחי, אני עשיתי אותה אתמול בלילה. והיו עליו הרבה שמועות שהוא מתעסק עם רקדניות ועם מעריצות, ובריטני, שוב, לא עשתה מזה עניין, כי זה לא הייתה בגישה שלה. עכשיו, בריטני לא הייתה כל כך צדיקה, סבבה. היא גם עשתה קצת טעויות, אבל לפי מה שהיא מציינת וסיפרה בספר שלה, האישה שבי, היא אמרה שהיא בגדה בו פעם אחת עם אחד מהרקדנים שלה, והיא גם סיפרה לו על זה אחר כך, והם דיברו על זה והם עברו את המשבר. אבל היא ציינה שהייתה מאוד מאוד נאמנה לו, והייתה לה פעם אחת נפילה. אבל הם עברו את זה והם תלכו את זה. עכשיו, המשבר הסופי שלהם קרה כשבריטני נכנסה להיריון מג'סטין. וכשהיא הבינה שהיא בהיריון, היא קיבלה את זה בתור הפתעה. כאילו, היא לא התאכזבה מזה, והיא לא הייתה עצובה, פשוט היא כאילו קיבלה את זה מאוד בהפתעה. והיא ראתה את עצמה מתחתנת עם ג'סטין, אז
היא רצתה את ההיריון הזה.
היא רצתה את ההיריון הזה.
לא להמציא.
יפה.
בריטני, איפה שאת לא תהיה, את רצית את ההיריון הזה, אחותי.
ברור שהיא רצתה. עכשיו, היא סיפרה את זה לג'סטין, ומה נראה שג'סטין אמר?
ממש לא.
נכון, אחותי.
תפילי.
תפילי. עכשיו, ג'סטין קיבל את זה מאוד באכזבה, הוא אמר לה, אני לא מוכן.
איזה גילאים הם היו?
היא הייתה בת 20. הוא היה בן 20, כן.
הם היו בני 20, רק.
כן, הם היו בני 20. ובריטני, כאילו, פשוט מה שקרה זה שג'סטין אמר לה, אני לא מוכן להיות הורה, אני לא רוצה להיות הורה, ואני חושב שגם את לא מוכנה להיות, לא בשלה להיות הורה. ומה שקרה זה שהם פשוט עשו הפלה.
די, הפילו את הילד.
עכשיו, תקשיב, אתה לא מבין את הסיפור הפסיכי. הם לא רצו שהתקשורת תדע על זה, היא לא סיפרה אפילו למשפחה שלה. היחידים שידעו זה פלישיה, שהייתה כאילו העוזרת שלה ותמיד הייתה שם לצידה, וג'סטין. היא לקחה סוג של גלולה כזאת, היא בעלה אותה בבית שלהם באורלנדו בשירותים, וזה גלולה שהיא אמרה שעד היום, כשהיא חושבת על זה, היא מרגישה את הכאבים. זה כאבים איומים, באמת, כאילו את יולדת תאומים, משהו מטורף. והיא סיפרה שכאילו ג'סטין נכנס לאמבטיה, ראה אותה סובלת ומתפתלת בכאבים, והוא פשוט לא עשה כלום חוץ מלשבת לצידה ולנגן לה כזה בגיטרה, לנסות לנחם אותה. וכאילו אתה רואה שהבת זוג שלך סובלת, אתה לא לקח אותה לבית חולים, לא תזרוק, כאילו תגיד כאילו, טוב יאללה לא נורא שכל העולם ידע שהכנסת להיריון, הכל בסדר. סובלת, פשוט החליט שזו הדרך הכי טובה לטפל בה. ואתה חושב שהם נפרדו אחרי זה?
ממש לא.
ממש לא, יופי. רואים שבריטני אוהבת רעילים, היא אוהבת טוקסיק, מה השיר שלה. הם לא נפרדו, ממש לא. עכשיו, מה נראה לך שהדרך הכי נוראית להיפרד מבן אדם?
מה?
תחשוב, זרוק מה. מה אתה חושב שהדרך הכי נוראית להיפרד ממך?
להקליל לו בטלפון.
יפה, יפה. אז כן, ג'סטין נפרד מבריטני, שהוא שולח לה הודעת טקסט, בזמן שהיא על צד צילומים לקליפ החדש שלה, והיא פשוט קראת הטקסט, ראתה שהוא נפרד ממנה, ואז היא פשוט הניחה את הטקסט וחזרה לחזרות. היא לא נתלה עצמה להקל את זה, היא אפילו לא, היא כאילו נפגיעה.
איזה שיר זה היה?
לא זוכרת בדיוק, לא רשמתי לי את זה.
מעניין. אני רוצה לראות את הקליפ, לראות.
אני אראה לך, אני אראה לך את הקליפ. אני אפרסם את זה באינסטגרם, אני אפרסם את זה באינסטגרם, ואני אדכן. אז היא נכנסה לקרוון, קראה את הקליפ, ואז כאילו נלצה לחזור לרקוד, כאילו כלום לא קרה, אבל בתחס כאילו נשבר לה הלב, הבחורה כאילו עוד שנייה מתמוטטת על הרצפה, אבל היא חייבת להראות שהכל בסדר, שהכל גוד. איך אתה אומר? All good. והיא אחר כך קרסה. היא חזרה לבית שלה באילוזנה, ושתקה לתקופה קצרה, היא לא רצתה לראות את המשפחה שלה, לא את החברים שלה, הייתה ממש בדיכאון. היא גם מספרת שאם... אמא שלה כאילו דיברה עם ג'סטין, וג'סטין טס עד אליה לילוזנה, והוא דיבר איתה וכתב לה מכתב, והיא אמרה גם שהיא זוכרת שהיא קראת המכתב הזה, ואמרה כאילו, פאק, הוא יודע לכתוב כל כך טוב, והוא רשם לה משפט שעד היום נחרט לה בזיכרון, שאני לא יכול לנשום בלעדייך. ואז היא אמרה לעצמה, אתה לא יכול לנשום בלעדייך, אני לא יכולה לנשום בלעדיך, אז למה אנחנו נפרדים? וזה שובר את הלב, זה שובר את הלב, ילדה בסך הכל בת 20, והיא חוותה פרידה כל כך איומה, עם קשיים כל כך גדולים, והיא לא נתנה לעצמה מספיק להחלים, גם זה מאוד חשוב, ואם זה לא מספיק, הכאב רק אחר כך הלך וגדל, כשג'סטין טימברלייק הוציא את השיר "Cry Me a River", וב"Cry Me a River" יש קליפ של בריטני, כאילו בקליפ עצמו, רואים מישהי עם פאה בלונדינית שמחופשת לבריטני ורואים אותה בוגדת בו. אז בעצם הוא הציץ בריטני באור כל כך שלילי ובאור כל כך לא טוב, שכאילו היא אישה בוגדנית ושקרנית והיא שברה לו את הלב והוא הוציא אותה באור שלילי. עכשיו, זה בן אדם שאתה אוהב, אתה לא יכול לעשות לו דבר כזה. וג'סטין פשוט סוג של ניצל אותה בשביל התהילה שלו. כי באותה תקופה הוא עזב את הלהקה שלו והוא חייב לרכב על הגל של דרך עצמאית כדי שידעו אותו. ומה מוכר? סיפורים וג'וס, זה מה שמוכר. אז הוא פשוט החליט לנצל אותה ולנצל את מה שהיה ביניהם בשביל הקריירה שלו. ובריטני מאוד נפגעה בזה. צעקו לה ברחוב שהיא שקרנית ושהיא בוגדת, ואם זה לא מספיק, הוא גם דיבר ברעיון שיש ביניהם, היו ביניהם יחסים אינטימיים, מיניים. ולבריטני היה תדמית של הילדה הטובה, הייתה לה גם טבעת כזאת של תאורה שהיא שומרת על הביטונינת לחתונה, ופתאום כאילו בום, כל הפצצה הזאת התפוצצה. וזה עשה לה תדמית מאוד נוראית. עכשיו, בריטני מספרת בספר שלה, שדווקא היא הייתה לה תחושת הקלה, כאילו שהוא סיפר את זה, שהיא לא בתולה, שכבר בגיל 14 היא שכבה איתו, כאילו...
בגיל 14?
כן, אחי, כן. בסדר, אתה יודע, הכל טוב, לא שופטים. אנחנו מקשימים ולא שופטים, הכל טוב. אז היא דווקא הרגישה תחושת הקלה כזאת, כאילו, אמרה לעצמה, טוב, אני שמחה דווקא שהוא סיפר את זה, שכאילו, זה לא אמור להיות עניינו של אף אחד אם אני שומע את עצמי לחתונה או לא, זה שלי, ורק שלי.
גם פעם היו יותר שמרנים מהיום.
כן, כן, היום כאילו מבינים שתעשו מה שאתם רוצים, היום דווקא מעודדים יותר מיניות, כמו עם סברינה קרפרטר, שהכי כאילו מעודדת מיניות.
מת על סברינה.
טייט מקריי גם מעודדת מיניות. היום כאילו פחות כזה שמרנים, תעשו מה שבא לכם, תהיו אתם. אבל באותה תקופה זה לא היה ככה. ופשוט בריטני הרגישה שזה היה כל כך כאילו מזעזע בעיניי, שמדברים עליה, שעושים עליה כזה עוול, והיא לא סיפרה את הסיפור שלה, היא בעצם באמת שתקה. היא לא סיפרה את הסיפור שלה, שאיך הוא בגד בה ואיך הוא בגד בה. היא סתמה את הפה עד לאותה תקופה כאילו האחרונה, ב-2022, כשהיא הוציאה את הספר, היא סיפרה כאילו מה באמת התחולל שם מאחורי הקלעים. אבל מה שיפה זה שהיא לא לכלכה עליו אפילו פעם אחת, בכל התעשייה הזאת. היא לא דיברה עליו רע. והוא דיבר עליה רע ממש.
עכשיו, הוא עדיין מצליח?
לא, לא כל כך. כאילו, כן, קצת מצליח, הוא יצא לסיבור פעות, אבל זה לא כמו פעם.
הוא עם אישה, לא... ילדים.
יש לו אישה ויש לו ילדים, והוא בוגד, הוא בגד בגם. אתה מבין? בוגד תמיד נשאר בוגד.
לא הבנתי, היא בקרשים, והוא כאילו סבבה?
כן, הוא בקרשים, והיא סבבה, היא סובלת, והוא כאילו חוגג על ההצלחה שלו. עכשיו, לג'סטין היו מלא שערויות, היו לו מלא דברים ממש מעניינים, כמו נגיד שהיה לו את המקרה בסופרבול שהוא הופיע עם ג'אנט ג'קסון, שהיא אחות של מייקל ג'קסון האגדי, והם הסכימו לעשות איזשהו משהו טריק שבוקי, וזה לא כל כך הלך להם, כי הוא במקום לקרוע לה את החולצה ושירו לה רק את החזייה, ראו לה את כל החזה, מסכנה. עכשיו, מה שהכי מצחיק, שלא סלחו ולא לא סלחו. כאילו, הוא התנצל והוא זה, וכאילו, היא זאת שנחשף לה כל השדיים, ולא, כאילו, עשו עוול רציני. אז אתה מבין, כאילו, באותה תקופה, הממד של נשים ושל גברים, זה היה מאוד מאוד שונה. וזה עצוב, זה עצוב מאוד שנשים ככה חוו ונחוו מהתעשייה הזאת. עכשיו, אחרי שנשבר לבריטני ספירס הלב, מה זה נשבר? נשבר לרסיסים מג'סטין טימברלייק, האולב הזה. בריטני מחליטה לעשות מעשה ולהתחתן. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע לכם, זה מה שהיא עשתה, היא התחתנה, רגע, חכו, חכו. היא התחתנה בגיל 22, אמנם אצלנו בצפון זה נחשב מאוחר, אבל עדיין לא שופטים. גיל 22 יחסית למישהי שנמצאת בהוליווד ויש לה מלא כסף ושהיא כוכבת ענקית, יש לה סיבובי הופעות, מה עכשיו צריכה חתונה וילדים ובעל על הראש חיים? אבל בריטני לא סתם התחתנה, ובגלל הניסויים האלה שהם היו כל כך מהירים, זה הוביל לשלל אירועים אייקונים שעד היום אנחנו זוכרים. למשל התקרית שלה עם המטריה שהיא שוברת על איזשהו צלם בפרצי, או על התקרית שהיא מתחילה לגלח לעצמה את הראש ואת השיער. כל אלה האירועים שנספר עליהם ונרחיב עליהם בפרק הבא של מחיר התהילה עם בריטני ספירס. אז תודה רבה לך ולך ששמעתם אותנו והאזנתם לנו. נתראה בפרק הבא של מחיר התהילה עם בריטני ספירס. עד כאן.